מעלה בכנות, בכנות הייתי אומר מרשימה ומפתיעה, את הדילמה, אולי הגדולה ביותר שאדם מתמודד איתה, ומי שלא מתמודד אמור להתמודד, מי שלא מתמודד הוא בבעיה יותר גדולה, מי שמתמודד זה סימן שהוא מבין את הדילמה, הוא מבין שהיא קיימת ודורשת פתרון. ואנחנו נקרא את הדברים בפנים, וננסה גם לתת לדברים את הטון הדרמטי, לכל הפחות כפי שהרב עושה זה כאן, והוא לא חוסך בדרמטיות בהצגת הבעיה, הוא לא מציג את זה בצורה פילוסופית גריידה, במילים של שבת, אלא הייתי אומר, משווה להצגת הבעיה אופי זועק, דורש פתרון, מכאיב הייתי אומר, אבל לא פחות מזה מדרבן ומעורר לפתרון. והסוגיה היא ידועה. הסוגיה הזו אני מניח שכל אחד חווה בכל יום ויום, רק ספק אם היינו יכולים לנסח אותה יפה כל כך, כפי שרב עושה את זה כאן, הפסקה הזו, או להבין עד כמה הסוגיה הזו זועקת עד לב השמיים ודורשת פתרון. טוב, כבר אנחנו נגיד מראש, כבר הקדוש ברוך הוא זה שהכין תרופה למכה. המשחק הוא מחור. הבעיה הזו היא נוצרה רק כדי שאנחנו נגלה את הפתרון שלה, אבל הפתרון שלה הוא קרוב וסמוך בתוך הנפש. יש לנו את כל האמצעים כדי להתמודד עם הבעיה. אבל מבחינה מתודית, אנחנו צריכים להציב את הבעיה לפני הפתרון, ולהציג אותה באופן כזה שירעיש את הודעתנו. כן, יעורר אותנו לפעולה ומיד, כי אחרת לא יהיה טוב. מה הבעיה? טבע הגוף האנושי, יש לכם? טבע הגוף האנושי, יש לכם? טבע הגוף האנושי וכוחות הנפש ההולכים וזורמים על פי תכונת הגוף וכוחותיו. קודם כל. כן. הרב פה יציג לנו בזה אחר זה ארבעה עולמות. כבר פגשנו פה שתי עולמות, טבע הגוף וטבע הנפש. כן? אלו לא מילים, כן? זה תיאור מצב. זה תיאור חלק מאוד משמעותי של חוויית היומיום שלנו, שהיא מורכבת, חוויית היומיום שלנו. היא מורכבת בחלק לא מבוטל, היא מורכבת מטבע הגוף האנושי. כן? אנחנו יותר מחונכים, יותר מרוסנים, יותר מאופקים. לכן כשאנחנו מדברים על טבע הגוף האנושי מבחינתנו, אז אי אפשר פה לדבר על זה שאנחנו איש את רעהו חיים בלעו. אנחנו לא טורפים זרוע אף קודקוד של הזולת. אנחנו יותר מרוסנים, יותר מעונבים. אבל טבע הגוף האנושי מצידו מאוד מאוד משתדל להביא אותנו למקומות לא פשוטים, שהרב קורא להם החיה היותר רעה. עכשיו, מה זה נקרא החיה יותר רעה? חיה יותר רעה זה חיה שלא הומצאה עדיין. כי כל החיות שאנחנו מכירים, יש גבול לרוע שלהם. בסדר. גם זה לא רוע, מה אפשר להגיד שהרי יש את עורף הילה הוא רע? זה הכל רעב, זה הכל. אז מה זה החיה יותר רעה? זה לא החיה היותר רעה על סקאלה של החיות המוכרות לנו. זה לא יותר רע מהאורקה, מהקטלן מה שנקרא. זה לא יותר גרוע מהתנין. זה סקאלה אחרת לגמרי. זה נקרא החיה יותר רעה. כלומר, מצד הטבע הגופני של האדם והטבע הנפשי הנמוך שלו, האדם מסוגל להיות אכזרי ברמות שלא יתארו. איש את רעהו חיים בלעו, הוא אומר אחד מבעלי המוסר, מה זה חיים בלעו? אפילו לא ממתין שימות. בעלי חיים בדרך כלל, קודם כל הורגים את הקורבן, אחרי זה אוכלים אותו. בן אדם יכול להגיע למצב כזה, שיכול לאכול את חברו חי, בעודו חי, ואומר אותו בעל מוסר, שגם הוא שומע את חברו מפרפר, הוא עוד יותר מתעצבן. חברו מתחנן על נפשו, הוא עוד יותר מתעצבן. עד כדי כך. זה על חם. תפסנו אותך על חם. שים על קר. אולי הוא מאובק או משהו כזה. כן, זה אכן על חם? שמש או פתיתי, מה יש שם? באייקון. כן, באמת אני מרגיש שזה חם. או לפחות לא מקרר, נאמר. שהרב דן פה על הטבע הפיזי והטבע הנפשי, כן? אנחנו לא נכנסנו עדיין כרגע לשום ספירה מוסרית, שימו לב. אנחנו מדברים כרגע על מדרגות שהן נמוכות יותר. טבע, תכונות הגוף וכוחותיו, כוחות, טבע הגוף האנושי וכוחות הנפש שהולכים וזורמים על פי תכונות הגוף. למה הוא כתב הולכים וזורמים על פי תכונות הגוף? כי אנחנו מכירים גם טבעים נפשיים שהם לא על פי טבע הגוף. למשל, דרך ארץ, נכון? דרך ארץ, זה לא על פי טבע הגוף. לכן הרב, כן, מדייק פה. אני קורא זה עוד פעם. טבע הגוף האנושי, אבל לא רק טבע הגוף מצד היצרים הפיזיים, אלא גם כוחות הנפש ההולכים וזורמים על פי תכונות הגוף וכוחותיהם. כן, זאת אומרת, הכוונה היא, כן, הכוונה היא שפה מדובר על הצד החייתי, זה הנפש הבהמית, כפי שמתגלה בגוף ובנפש, הנפש הבהמית. כן, אנחנו נקרא את זה, אולי באמת הם צריכים להקדים את זה, אבל לא נעשה את זה היום, כבר. הרב מדבר מקום אחר, כן, שיש לאדם נפש בהמית ונפש אלוקית. כן, הלימוד שהאדם האדם הוא יציר מורכב ברוחניותו, משתי נפשות, נפש טובה אלוקית ונפש רעה בהמית. פה הרב מתאר את הרב נפש הבהמית. וכדאי להכיר את זה, זה לא דיון פילוסופי, צריך להבין. זאת אומרת, שתי הקומות של הנפש הבהמית, כפי שאנחנו, הם תוארים פה בדברי הרב, א', כן? א', איפה זה? שתי הכוחות שהרב מתאר כאן בתחילת הפסקה, הם שייכים לנפש הבהמית. וזה מתואר כאן, כן? החלק האחד של נפש הבהמית, זה הרע מתגלה בגוף. טבע הגוף האנושי, כן? טבע הגוף האנושי, כן? היצרים הקשים, כן? כל התאוות הגופניות של אכילה, שתייה, ממון, כל הדברים האלה. טבע הגוף האנושי וכוחות הנפש ההולכים וזורמים על פי תכונת הגוף וכוחותיו, כן? זאת אומרת, זה הממד הנפשי יותר של נפש הבהמית. יש את הממד הפיזי של הנפש הבהמית ויש את הממד הנפשי של נפש הבהמית. הם באים לידי ביטוי בפעולות שונות. כן? הנפש הבהמית מתגלה לפעמים פעולות פיזיות, כן? הרבה פעמים פעולות פיזיות, כן? אכילה ושתייה, דברים כאלו, והרבה פעמים מתגלה בתכונות נפשיות, אכזריות, שנאה, כל הדברים האלה. זה שני הקומות של הנפש, כן? הבהמית. אומר לנו הרב, שאם אנחנו נדון בנפש הבהמית מצד עצמה, כן? האדם ידמה בזה לחיה היותר רעה. כמו שאמרתי, אני חוזר ואומר, חיה יותר רעה, אין הכוונה על הסקאלה של החיות המוכרות לנו, כי אף אחד מהם לא רעה באמת. בסך הכל פועלות על פי טבען, נכון שלעתיד לבוא, כן? אריה יאכל תבן, וגם יונק ישעשע על חור פטן, זה נכון, וגם החיות לא יזיקו ולא יריעו ולא ישחיתו בכל הרקודשי, זה נכון. אבל גם מידת הרע של החיות, בעידן הזה של אחרי חיית האדם, גם זה, זה לא בסדר, זה רק כפי ההכרח. בעל חי לא מתעלל בחברו. גם התנין, כן, או התמסך, שהוא גלגול המוות הידוע שלו, שהוא תופס את הזה ועושה לו ככה, זה לא בשביל להתעלל בו. הוא עושה זה כדי להמם אותו, כדי להביא למיטתו בעגלה בזמן קריב, שיוכל לטפל בו אחרי זה. כי צריך לזכור שהתנין, הוא חייב לעשות זה מאוד מהיר. מה שנקרא, בפרץ אנרגיה קוראים לזה. הוא חייב לעשות זה בצורה כזו, כי הכוח של התנין הוא מוגבל. יש לו פרץ אנרגיה אדיר, כן? בשיניים 9 טון, כן? והגלגול המוות שלו, הוא חייב לעשות את זה מאוד מהר, כי אם לא יצליח להכניע את הטרף ב5 שניות, הוא כבר לא יכול. אין לה אפשרות. הוא חייב לעשות את זה מאוד מאוד מהר, ולכן הפרעות הזו שאנחנו רואים, הגלגול הזה, כן? והנשיכה המהירה, ורואים כל מיני קיראי בשר תוך חצי דקה, הוא חייב לעשות את זה. הוא חייב להביא מיטתו של הקורבן, לכן הוא גם מטביע אותו. לכן הוא גם מטביע אותו, כן? הוא משתמש גם בשיניים וגם בהטבעה, כדי שזה יהיה מאוד מהר. אבל אין שום עניין מעבר לזה, רק מה שנצרח כדי להמם את הטרף, כן? ולאכול אותו, זה הכל. מעבר לזה, אם הוא שבע, אתה יכול לשעשע אותו, אתה יכול ללטף אותו, אתה יכול לעשות לו מה שאתה רוצה, אתה יכול לשים גם את הראש בתוך הפה שלו, כן? לא מומלץ כמובן, אבל באופן תיאורטי זה אפשרי. אבל אדם זה לא ככה. האדם שהוא בעל יצר הרע, ודיברנו על יצר הרע כבר פעם, לא יצר רע טבעי, יצר רע רוחני. יצר רע רוחני, מצד היצר רע הטבעי יש לנו גבולות לפעולות שלנו. אני רעב, אני אוכל, אני שבע ונגמר סיפור. יצר רע רוחני זה הזלילה הגדולה. גם שאתה שבע, כן, הוא ימציא לך מאכלים כאלה שיכולים לשבור את גבול הרעב, כלומר, הסובה. זאת אומרת, למרות שאתה שבע, יצר רע יכול להמציא לך, כן, כן, יכול לגרום לך, להניע אותך, למצוא מאכלים שאפשר לאכול אותם גם ששבעים. קוראים לזה קינוח, קוראים לזה. יש כל מיני סוגים של קינוחים. אבל יצר רע יכול לחבב... מה?
קינוח.
קינוח, בדיוק. קינוח. יכול מאוד עניין. כן? זאת אומרת, יצר רע יכול לשבור את כל הגבולות הטבעיים של האכילה. ולהביא אותך למצב שאתה אוכל גם שאתה סבן. אותו דבר גם פה. הטבע הפיזי והטבע הנפשי של האדם, שיצר רע, כן? הוא מהפך ומהפך בהם. אדם יכול להגיע למקומות קשים ביותר. ואנחנו גם רואים את זה. לפעמים אנחנו מתפלים על עצמנו גם. כן? למרות שאנחנו באמת אברכי משי, ברוך השם, אנחנו אנשים טובים כאלה. נחמדים, לא מזיקים לנמלה אפילו. מישהו פה לאחרונה דרך על נמלה, בכוונה תחילה, אני מניח שלא. לא, אנחנו אנשים כאלה טובים. אבל גם אנחנו לפעמים, כן, לפחות בהווה אמינא, מתמודדים איזו נטייה כזאת, לפעמים פולשנית, כן? שאפשר היה לתאר אותה כמו, כן, אנחנו, אתם יודעים, לפעמים ככה מישהו מצליח ואנחנו נכשלים, אז משהו בתוכנו, כן, יספרו לנו שהוא עבר תאונה בשער הגיא, אנחנו נעשה ככה, אוי חבל, אבל בתוכנו אולי נפטר לפחות מיריב אחד. לפעמים יש נטיות כאלו, ילדים קטנים יש להם נטייה כזו, כך כתוב בספרים, שמקנים למשל, ילד שמקנה באחותו, הוא יכול לחלום בלילה שזרוק את המאכלון. ולמיתו של דבר הוא גם היה רוצה לזרוק את המאכלון. כך אומר המכתב הרב וולבה. עד כדי כך. זאת אומרת, הקינה הזו מעבירה אותו על דעתו. ולפעמים הוא בא להריסה של הילדה הקטנה שזה הייתה נולדה, הוא מתחיל לצפות אותה, לעשות לה כל מיני דברים. והאמא מבחינה בזה ברגע האחרון. הפסיק, מיד. אבל הוא מצידו בזה רוצה להגשים את הנקמה. זאת אומרת, ולפעמים הוא חולם בלילה שזרוק את המאכלון. עד כדי כך. אצל אנשים מבוגרים, אנחנו לא עושים את זה בפועל, זה נכון. אנחנו לא רוצחים שכירים, כן, שלוקחים טרמפ מישהו ו... או נותנים לו רכב ומלכדים לו את הרכב. אבל לפעמים שאנחנו מקנאים, כל מיני סיבות כאלה ואחרות, בהחלט יכול להיות שמצד הנפש הבהמית, כן, ברמת הנפש והגוף, אנחנו יכולים לחוות חוויה של נקם. אנחנו לא נעשה את זה בפועל. לא שזה מנחם במאת אחוזים, אבל יכולים בהחלט לחוות חוויה של נקם. כן? זה הסיפור המפורסם על אותו כנר, כן, כנר שני או שלישי, באיזה פילרמונית כלשהי פה בארץ, אני חושב בראשון, אז זה סופר סיפור. אז הוא קינה באחד הכנרים שם, שהיה לפניו, והכנר הזה מת. אז הוא ליד הקבר של הכנר התחיל לבכות. אנשים שידעו את סוד המריבה שביניהם, והקינה, מה שצחקו, על הקבר שלו, אוקיי. אבל, במיטה של דבר, בתוך תוכה, איך אומרים, עין במר בוכה ולב שמח. כעין במר בוכה, בעין כאילו, בתוך ליבו הוא שמח, שהוא מת. עכשיו הוא יכול להיכנס במקומו. ויש כל מיני תעלולים כאלו, כן? צריך להכיר בזה. ברוך השם שאנחנו שולטים על זה, ברוך השם. אבל צריך לדעת שאם לא נהיה זהירים, לא נהיה זהירים, הדברים האלה יכולים להתפרץ מפעם לפעם. יכולים להתפרץ. אנחנו שומעים מפעם לפעם כל מיני פרשיות של רציחה, פלוני רצח את אשתו. ואז שואלים את השכנים, אוי, היה כל כך עדין, תמיד הוא עזר לזקנה לחצות את הכביש. אפילו ראיתי שפעם אחת במכולת הוא קנה לזה, הדקרתי כללו כסף. כל כך חס עליו, נתן לו 5 שקלים, שיקנה ארטיק וזה. איך יכול להיות שיוסי הרג את אשתו? זה לא ייתכן, זה חייבת להיות טעות. אף אחד לא יודע מה מתגלגל שם בתוך הבית של יוסי. איך יוסי הולך ועובר את הגבולות ממריבה למריבה. כן? איזה ציורים איומים יש לו בלב על אשתו. עד שיום אחד זה הופיע ברמת המעשה. אין אפוטרופוס. אין אפוטרופוס לא להריות, ואין אפוטרופוס לרצחנות. צריך מאוד להיזהר. ומי שלא יכול לרצוח בסכין, בנשק, אז הוא רוצח בהקימת אף, ובמחשבה לא טובה. יש כל מיני דרכים לעשות זה. יצר רע מתוחכם, צריך לדעת. אבל מה שרוצה להגיד, אם כן, שאנחנו סוקרים את הנפש על קיראה ועל קרביה, אנחנו מזהים את שני הרמות התחתונות. כפי שהרע מתאר אותם כאן. כן? טבע הגוף האנושי. טבע נטו, גולם, טבע. כן? וכוחות הנפש, כן? ההולכים וזורמים על פי תכונות הגוף וכוחותיו. זאת אומרת, הרב אומר לנו כל, ברמה הנפשית, ברמה הנפשית, אנחנו מבחינים בין מצב הנפש וכוחותיה, כן? בשלב שכוחות הנפש הולכים על פי הגוף, כן? כן? הולכים על פי הגוף, מושפעים מן הגוף, ואז כוחות הנפש גם הם מסייעים ליצור את הדפוס הבעייתי של החיה יותר רעה, אפילו יותר משוכללת, כי פה מצטרפים גם כוחות נפש, זה רגש, דמיון, זה מידת הגבורה, חוכמה, כל מיני, חוכמה נעזוב כרגע בצד. חוכמה אולי זה שייך כבר לרמה נוספת שהרב ידבר עליה בהמשך, אבל כן? ברגע שכוחות הנפש, כן, הם מסייעים לצד הבהמי הפיזי, הרי בחיבור הזה טובים השניים לאחד. בחיבור הזה זה הרבה הרבה יותר קטלני, נכון? הרבה יותר קטלני. היה עדיף שהוא יהיה רשע רק מבחינת הגוף, אבל לא מבחינת הנפש. עכשיו הנפש, כן, כוחות הנפש לו, נותנים לו דרייב. כוחות הנפש הם אדירים, חזקים מאוד, כל מיני כוחות מכוחות שונים. כל מיני כוחות. זה מאוד מסוכן. כן? אז הנה, פה יש חיבור של שני הדברים גם יחד. כן? אז מצד טבע הגוף האנושי וכוחות הנפש הולכים וזורמים על פי תכונת הגוף וכוחותיו. כן, כן, האדם. כן, אנחנו. אני, כל מי שרוצה להצטרף להגדרה הזו. כולנו שייכים לאותה הגדרה לפי דברי הרב. במובן מסוים, אם היינו מסתכלים על עצמנו רק מצד נפש הבאמת, כן? הפיזית והנפשית, האדם הוא כמו טבע החיה היותר רע. עכשיו כמובן, אומר רב בהמשך מיד, אנחנו נקרא את זה, מה כבר ניתן לצפות מאדם כזה? מה כבר ניתן לצפות מאדם כזה? מה אפשר לצפות מילד קטן שזה אתה נולד? מה? שלא יעשה בחיתול, שלא יבכה בלילה, שלא ישבור פה, שלא ישבור שם. אין מה לצפות ממנו. יש מה לצפות ממנו באמת בגיל הזה? לא. בגיל מסוים הוא נכנס לגדר הלכתי שנקרא גיל חינוך. מה זה גיל חינוך? מתחילים להפגיש אותו עם מעשים שהם לא ממין הילדותיות. וכל ילד, לפי חורפה, לפי חריפותו, כך חנכים אותו. כן? שאומרים גיל חינוך מתחיל בין 3, שאומרים גיל 6, לא משנה. כן? מרקד איטלי הוא מרקד איטלי. הרעיון הוא שיש שלב שבו הילד מתרומם מהנפש הבמית הטבעית שלו, ומתחיל להיכנס למקום כזה שאנחנו קוראים לו גיל חינוך. מתחילים להפגיש אותו עם מעשים שהם לא ממין הבהמיות, הם לא ממין הגופניות. מכניסים אותו למרחב חדש, הוא לא קל לו לילד. אבל אנחנו סומכים על כוח ההרגל והחיקוי של הילד, סומכים על כוח ההרגל והחיקוי, מה שלא כל כך קיים במבוגרים, שהתפתח אצלם כוח הביקורת כבר. אנחנו סומכים על כוח ההרגל, בישון חזל, ספי לי כתורה. אנחנו מחלים אותו כמו שור, כלומר, מאביסים אותו, כן? מפתמים אותו בכל מיני הרגלים טובים, שאנחנו קוראים להם מעשים טובים, או הרגלים טובים שייכים כבר לצד הקדושה. כן? עדיין זה לא פועל עליו ממש, זה לא עדיין הופך את הגוף שלו קדוש, 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 ודאי שלא. אבל כשהוא התפתח וכוח השכל להתנוצץ בו אפילו מעט, ההרגלים האלו יקבלו מעמד נפשי, פנימי, הכרתי, כן? שיגרמו דברים נפלאים בתוך הנפש. אבל, כן? מה אנחנו יכולים לדרוש ממנו? מה יכולים לדרוש מהילד? לכאורה, אם היינו מביטים רק על הצד הבהמי, על הנפש הבהמית של האדם, שכוללת את תעלולי הגוף והנפש, לא היינו יכולים לדרוש ממנו דבר. ופה הרב הולך ומונה את כל הפטורים, כן? שאדם היה אמור להיות פטור מהם, אלמלא לשמחתנו, היו מופיעים הכוכבים הבאים, שהפסקה פה הולכת לאט לאט, היא משאירה אותנו במתח. בהתחלה היא קצת ממקדת אותנו, כן? בצדדי האפלה, כן? בצדדי האפלה של אדם. ואת לאט אנחנו הולכים ומטפסים בצורה אבולוציונית, נפלאה. הולכים ומטפסים לאזורים יותר מוארים, לאט לאט, אבל צריך להתחיל מכאן, זה מזה מתחילים. וזה הרב מתחיל. קורא זה פעם שלישית. טבע הגוף האנושי וכוחות הנפש שהולכים וזורמים על פי תכונת הגוף וכוחותיו, הוא כמו, זה רק כמו, זה לא בדיוק, זה הרבה יותר חמור, הוא כמו טבע החיה היותר רעה. שאינה ראויה לקיבוץ ולתיקון עולם, כן? שלב ראשון, היא לא ראויה לקיבוץ ותיקון עולם. מה זה קיבוץ? מה זה קיבוץ ותיקון עולם? כן? קיבוץ זה קודם כל חיים חברתיים, כן? חיים חברתיים, דור הפלגה, הכל פילוג, 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 כן? דור הפלגה. זה, כן? טבע בהמית כזה, אין בו שום צד של קיבוץ. צריך להבין, גם האחדות שיש בחברה כזאת היא לא אחדות אמיתית. היא לא באמת חיבור. ממש לא. אז למה הם מתחברים? זה חברת השותפים. זאת אומרת, הטבע הבהמי, יש התחברות של בעלי חיים, הרבה פעמים ההתחברות שלהם זה כדי להכפיל את הכוח, כדי שיוכלו לטרוף, כן? הכלבי הדינגו, הצבועים, כל אלה. אלה שהולכים בלהקות גדולות, נכון? אצל לביות, זה בדרך כלל מופיע בקבוצות של 2-3, כן? המערך ההתקפי שלהם בדרך כלל הוא כולל בין 2-3, לפעמים 4, שמשתתפים במסע צייד אחד, כן? אז בדרך כלל זה מספר מאוד מועט. לעומת הצבועים שמופיעים, יכול להגיע עד 24-30 פריטים, כן? הדינגו יכול להיות עד 10, יש כל מיני כאלה דברים. זאבים, 4-5, כל מיני. כן? אבל כל ההתחברות שלהם, כל ההתחברות שלהם, גם הקיבוץ, כן? שהרב מדבר פה, שהנפש הבהמית הזו על שני צדדיה, לא ראויה לקיבוץ, הוא מתכוון לקיבוץ ראוי לשמו. קיבוץ ראוי לשמו. וודאי וודאי שלא לתיקון עולם. זאת אומרת, מחשבות של תיקון, של יצירה, לא שייך בכלל נפש בהמית. כן, כזו. אז קודם כל, הרב פוסל כאן את היכולת של ההנהגות האלו. על פי הנפש הבהמית, הוא פוסל את האפשרות שנפש כזו תנביע מתוכה, תהיה מסוגל בכלל לקיבוץ ולתיקון עולם. לא קיבוץ ולא תיקון, כלומר זה כוח הרסני ברמות, כן? זה מה שנקרא אוטואמוני. אדם כזה זה אדם שמשמיד את עצמו. זה דבר מאוד קשה, כן? אנחנו יכולים לראות זה גם היום. אדם למשל שהוא מאוד חומרי, כן? והוא מאוד זולל ואוכל, הוא מזיק לעצמו, נכון? הוא לא ראוי לקיבוץ ולא לתיקון עולם, כי כל מה שהוא עושה זה רק הרס. זה הרס עצמי, פיזי וגם נפשי. המדרגה החייתית שהרב מדבר עליה כאן, זה הכל הולך לקראת פירוק. והרס בלתי פסק, כן? הרס בלתי פסק. עד כדי כך. וכמו טבע החיה שאינה ראויה, כן? חיית האדם פה מדובר. חיית האדם. שאינה ראויה לקיבוץ ולתיקון עולם. כן? טוב, אני לא יודע כמה אפשר להגיד שחיה רגילה היא ראויה לקיבוץ ולתיקון עולם. לפחות שם אנחנו רואים מבנים קיבוציים, שאני כבר לא מדבר על הפרימיטים המשוכללים, כמו השימפנזים וכן הלאה. ששם אנחנו מוצאים קיבוציות יוצאת מגדר רגיל. שאנחנו מוצאים, טוב, כמובן שהכל אינסטינקט, ואי אפשר פה לדבר על אחווה במובן ההכרתי הגבוה, ודאי וודאי שלא. אנחנו מוצאים שם מערכות יחסים מופלאות ביותר. מערכות יחסים, כן? אחים, אחיות, דודים, בני דודים, אימוץ, אומנה, כל מיני. אנחנו מוצאים שם את כל, כן? עד כדי כך, מה שמוצאים זה. זאת אומרת, בטבע של החיה המצויה, אפשר למצוא קיבוץ, אני לא יודע, תיקון עולם. אם כי עכשיו ראיתי איזה סרט שקצרצר על הזאבים שהחזירו לפארק ילוסטון. מישהו ראה את הסרט הזה? כתוב, זה הכותרת של הסרט, הזאבים היטו את נתיב הנהר. איך זאב יכול להטות נתיב נהר? מה עם הלשון? עם הרגליים? אבל מראים, מה שנקרא אפקט הפרפר, מראים סדרת פעולות, ברגע שהגיעו הזאבים, התמטה אוכלוסיית היעלים. ברגע שהתמטה אוכלוסיית היעלים, העשב התחיל לגדול והצער אבות סגסגו. ברגע שהצער אבות סגסגו, ברגע שהיה סמחייה, היה פחות סחף שזרם אל תוך הנערות. ברגע שצמחו העצים, התחילו להטות את כיוון הזרימה של, של הנהר. הנהר התרחב מאוד כי הוא... לפני כן, לפני שהזאבים הגיעו, כל השרשרת שאמרתי, הנהר מאוד התרחב. למה? כי הוא תמיד אכל את השוליים, כן, של שפת הנהר. כי לא היה שם עצים. אז כל מיני שוליים נסוגו, נסוגו. עכשיו השוליים התייצבו, והזרימה היא בכיוון מאוד ברור. אז הכותרת היא, הזאבים איתו את כיוון... אנחנו רואים ש... באופן למודע כמובן, כן, איך בעצם הופעת הזאב... אגב, לא במספר גדול. הכניסו לשם 70 שנה שכבר נכחדו מאותו אזור. בשנת 96 כמדומני, כן, תשנ"ו, הכניסו כמה, כעשרה פריטים או משהו כזה. והשינויים שהם חוללו זה פשוט מדהים. פשוט מדהים, פשוט לא יאמן. פלא ופלא. אז אנחנו רואים בכל אופן, זה קיבוץ, רואים בכל אופן, זה תיקון עולם, אם לא מודע. אבל זה החיית אדם, שום תיקון עולם. הרס עצמי. הרס עצמי. אם תראה שם קיבוץ, בחברת אנשים שוגעים כאלו, זה לא קיבוץ. כן, ממש לא קיבוץ, לא קיבוץ ולא תיקון עולם. שום דבר, לא. עד כדי כך, פלא פלאים. פלא פלאים. טוב, זה המצב העגום שעליו מדובר כאן, כן? אם היינו מנתקים את החלקים האלו מכל מכלול האדם. אבל ברוך השם, יש בשורות טובות. יש בשורות טובות. שאלות. יש שאלות, מי שרוצה להעיר משהו. לא. כן, דוד. ברוך הבא, דוד. ברוך השב. ברוך השב, ברוך הבא. כן, מה אתה שואל?
הגוף הוא ניטל, הגוף והנפש זה שני דברים מקבילים. כל הכוחות שאנחנו מדברים עליהם שקיעים לנפש, הגוף הוא ניטל,
נגע
הגוף. איך אפשר להגיד נפש לפי הגוף?
כן, כשאנחנו מדברים בכוחות הגוף, אנחנו מדברים לכוחות היותר נמוכים, יותר חומריים. נכון שלא ייתכן שום דבר בלי נפש. נכון, כשאנחנו מדברים על נפש, אנחנו מדברים על כוחות כמו, אין, הרגשות, אמרתי, שנאה, קנאה, אהבה. הגוף מבטא אותן. כן, הגוף מבטא אותן. אבל אלה כוחות שאנחנו מדברים עליהם על כוחות נפשיים. יש כוחות שאנחנו משייכים אותם יותר לגוף. אלה הכוחות היותר נמוכים, כאכילה ושתייה, וכל הדברים האלו, כן? זה כוחות שאנחנו קוראים להם כוחות הגוף. אבל למעשה, הגוף הוא קשור בנפש, כן? זה ודאי, כן? זה ודאי, כן? בכל אופן, הרב נעשה חלוקה בין גוף ונפש, כן? להגיד, נפש הוא קורא לכוחות נפשיים בלתי, כן? יותר מופשטים, נקרא לזה כך. כוחות החומריים, כוחות יותר נמוכים, יותר ירודים. כמו טבע חיה, שאינה ראויה לקיבוץ ולתיקון עולם. אבל לא רק זה, לא רק שאינה ראויה לקיבוץ ותיקון עולם, שזה דרך ארץ פשוטה ביותר, פשוטה ביותר. זה דרך הארץ הפשוטה ביותר, כן? אלא גם, וקל וחומר, שימו להם, אם לא מסוגלת לקיבוץ ותיקון עולם, במובן הפשוט, כן? של יחסי חברה, שוק, הנהגת מדינה, דברים כאלו, כן? פשוטה, בסיסית. אילולי מוראה של מלכות, איש את ראהו חיים בלאו. היא לא מסוגלת לזה. וקל וחומר שהיא לא מסוגלת לבנות את הקומות היותר גבוהות. פה נכנסים כבר כמובן לתחום המוסר והרוחניות. כן, שזה כבר היבטים ותכנים ששייכים כבר למקומות הרבה יותר אצילים. אז אם היא לא מסוגלת לקיבוץ ותיקון עולם במובנים הפשוטים של סדרי שוק ותקנות הקהל, אם לא מסוגלת לזה, קל וחומר שאינה ראויה שהתפתחו בתוכה החושים הרוחניים הנעלים, המביאים לאדם עונג הדין. כן? כמו העדן של ההשגה ושל הצדק, ובכלל לשאיפה התמידית להתעלות, עילוי פנימי, וההסתגלות להכיר מהו עילוי פנימי, ואיך שיש בו הליכה תמידית מחיל אל חיל. הרב מונה כאן סדרה שלמה, שכולה שייכת לצד הגבוה שבאדם, מצד היותו נברא בצלם, אלוקים. כלומר, אדם שנפש הבהמית שולטת לו, הוא לא מסוגל לתיקונים הבסיסיים ביותר של המציאות, כפי שהסברנו, וודאי וודאי שהוא לא מסוגל להנביע מתוכו, להופיע ולשכלל את ההופעות הרוחניות, שראשיתם, נגיד את ההתחלה ואת הסוף, ואחרי זה נדבר קצת באמצע, כן? שראשיתם מהו, כן? העדן של ההשגה ושל צדק. מה זה עדן של השגה וצדק? מה זה השגה ומה זה צדק? השגה זה השגת החוכמה. אתה חונן לאדם, דעת. מה זה הצדק? הצדק זה סידור עולם על פי מוסר אלוקי. זה נקרא צדק. כן? מה זה צדיק? מה זה הגדרה של צדיק? צדיק זה אדם שעושה את הדברים כמו שצריך לעשות אותם. זה נקרא צדיק. שבכל מעשיו הוא צודק. שנראה את מעשיו, נראה שהם עשויים או הם נעשים, על פי האופן שצריך לעשות אותם, שולחן ארוך. מי שמקיים את השולחן ארוך הוא צדיק. מי שקיים את ארבעת חלקי השולחן ארוך, ככתבם וכלשונם, הרי הוא צדיק. אם כן, שלב ראשון של הקומה הרוחנית של האדם, שהנפש הבהמית בשליטתה, לא מאפשרת אותו תופעתו, כן? מה זה? ההשגה והצדק. א', אי אפשר להשיג בשכלנו ודעתנו השגות שניתן לקרוא להם חוכמה אלוקית, או חוכמה שהיא מעל הטבע, או במילים אחרות, נבואה, כן? הרוח הקודש. אי אפשר להגיע להשגות האלו. כלומר, אנחנו מנועים מן העולם הזה. העולם הזה הוא סגור בפנינו. זה עולם של תכנים, של תכנים. זה עולם של תכנים, שמהתכנים האלו מביטים על המציאות מנקודת המבט של התיקון, כן? אלה המציאות התחתונה. אין לנו אפשרות להיכנס למקום הזה ולהשקיף על המציאות שלנו משמה. אין לנו נקודה ארכימדית, אין נקודת מנוף. אין אפשרות להביט על העץ מהשורש אל הענפים. אלא אנחנו סבוכים בענפי האלה. זה דימוי. כמו אבשלום שהסתבך בענפי האלה. כאשר הוא ברח מדוד, נכון? כן, יפה. מיואב. כן? הוא הסתבך בענפי האלה. כלומר, אדם שנמצא בתודעה של נפש בהמית בלבד, הוא סבוך בענפי האלה. אין לו אפשרות להתרומם, הוא תלוי בין שמיים וארץ. כן? כך כתוב על שאול, על, על אבשלום. כן? שהוא הסתבך בתוך הזה, והיה תלוי בין שמיים וארץ. כן? ויבוא יואב, וירד אבשלום, והנה הוא תלוי, סבוך בענפי האלה, בין שמיים וארץ. כן? שמיים וארץ. זה המציאות של האדם. סבוך. אין לו אפשרות להציץ לפני ולפנים, לעשות את חשבון עולמו מנשמתו ומטה. לא, אין לו אפשרות. זה דבר קשה. תחשבו על יום אחד, כי אין חבר'ה, אנחנו פה עוסקים ב... תחשבו על יום, או יום, בוא נגיד, שלא הצלחנו לחשוב מחשבה שהיא קצת יותר גבוהה מהקטנות שלנו, אחד מהקנאה שלו, אחד מהאכזבה שלו, אחד מהכישלון שלו. כי אנחנו לא מצליחים לרומם את ה... את המחשבה, להביט על הכישלון שלנו ממקום יותר גבוה. להסתכל עליו מנקודת מבט יותר חיובית. זה קשה, נכון? זאת אומרת, הכישלון הזה מציף אותנו. הוא מציף אותנו ומחרסם בנו, גורם לנו לנפילת התודעה, לנפילת הערך העצמי. זה קשה. אנחנו מצפים כבר לאיזה הערה, משהו שיקח אותנו לנקודת מבט קצת יותר גבוהה. יבוא איזה חבר, יגיד לנו, אחי, הכל בסדר, אתה לכיפה, כס קורה וזה. הוא מרים אותנו קצת. אבל זה קשה להיות בתוך התודעה הנמוכה הזאת שלה. נפש הבהמית. כמה זה קשה. אנחנו סובלים מזה לא מעט, למרות שאנחנו לא החיות הכי רעות, אבל אנחנו רואים שיש, כן? שיש נגיעות של הדבר הזה, כן? שחוסם ומונע מאיתנו להיכנס למקום יותר עמוק, שאנחנו קוראים לו השגה וצדק בשלב ראשון. בסדר? השגה וצדק. יכולת ההשגה של חוכמה אלוקית, חוכמה שמעל הטבע, רוח הקודש ונבואה, דברי תורה, וצדק. היכולת להנהיג את עצמנו על פי צדק. ליצור הטיה. לכל החיים שלנו, להחליף מסילה ולחיות חיים של צדק. פשוט של צדק. לא של בהמות, של צדק. לדבר בצדק, לחשוב בצדק, להתנהג לזולת בצדק, בן אדם לחברו, בן אדם לעצמו. שמות. כן, יש פה מניעה, כן? משקלה של נפש הבהמית, שהוא מוגזם, הוא מניע בניתנו, כמובן להיפגש עם העולמות האלו, מאוד מאוד מעיק עלינו. והיו שמיכם נחושה. כן, רציתי לשאול משהו? אירון? אני נדמה לי? לא, רציתי. כן, שאלות, מי שרוצה להעיר משהו? זה ברור מספיק, כן, ויקטור? בבקשה, בבקשה, ויקטור.
ברור שנפש, הוא צריך לשלוט, במקרה טוב, צריך לשלוט על הגוף, אחרת זה יהפוך.
בלגן.
והרגשות שנמצאים ברמה נמוכה, או אפילו הכי נמוכה, לשלוט על הנפש.
הנפש צריכה לשלוט עליהם.
כן, זה ברור.
זה ברור.
השאלה, איך, דוגמה פשוטה, פשוט נחיים. בן אדם הולך לבית כנסת, הולך לעבודה, הולך לזה. הגוף לא מחזיק מעמד, אבל הוא עושה דברים טובים. לפי התורה, זה מה ש... לפי חכמים, זה מה שצריך, זה מה שטוב. מה שצריך, אבל אתה לא מחזיק מעמד מבחינת פיזי. השאלה, איך לעשות בלנס שאתה לא, פשוט נגעת בית על המיטה, פשוט לא חי. המוח לא פעיל כבר, אתה פשוט כבר יושן.
כן, כן.
איך לעשות בלנס מול זה לזה? אתה לא צריך לשלוט על הגוף, אבל שזה לא יהיה יותר פחות או יותר מדי.
כן. האמת שפתרון הדבר הזה, אני אומר את הסוף של התשובה. כן? אני אומר את הסוף של התשובה. הפתרון לדברים האלו זה רק באמצעות תיקון המידות. כל עוד מידותיו של אדם לא מתוקנות, הוא יכול להיות בעליות וירידות רוחניות. כלומר, אדם יכול להיות, אתן לך דוגמה, אדם יכול לשמוע שיעור. לאו דווקא את השיעור הזה, אבל אולי גם את השיעור הזה. ולצאת מהשיעור מאוד מתלהב. וכתוצאה מההתלהבות הזו, הוא פתאום יהיה צדיק, הוא יתנהג בצדק, כמו שאמרת, הגוף, הגוף, צדק. אבל אחרי שעה, שעתיים, פתאום אין כבר את הקשר בין ההשגה הרוחנית הזאת לבין המעשים שלו. זאת אומרת, אין, זה לא יציב. ההשפעה הרוחנית היא לא יציבה על הגוף. למה? כי ההשפעה הרוחנית לא יצרה מידה. המידה היא מתווכת, אתה יודע מה זה לתווך? לתווך, לחבר, לא, לחבר.
לחבר, כן.
מתווך, זה משהו באמצע שמחבר בין זה לבין זה. זה מתווך. נכון? כלומר, מה עושות המידות? הן מתווכות. כן? אתן דוגמה. הייתי בשיעור הזה, התלהבתי מהשיעור. התלהבתי, עכשיו אני רוצה לתקן וזה. כתוצאה מההתלהבות, התפתחה אצלי מידה. איזה מידה? מידת הגבורה. אם אני עכשיו את ההתלהבות הזו, מעביר דרך מידת הגבורה, מידה נוצרה, והמידה מביאה למעשה, יש סיכוי שהחוט המשולש הזה, השראה, מידה, מעשה, יישאר יחסית קבוע. אבל אם ההשראה הרוחנית היא תחדור ותתפרץ אל המעשה, גם אם יתחולל בתוך המעשה, שינוי, אבל הביטחון שזה יחזיק הוא מאוד נמוך. כי בטבע, צריך להבין, מימד רוחני הוא לא יכול להתחבר לאורך הזמן אל הגוף, כי זה שני עולמות רחוקים. זה מה שקרה בלוחות ראשונים. לוחות ראשונים זה בדיוק מה שהיה. לוחות ראשונים זה הייתה השראה רוחנית אדירה, ששיתקה את הגופות, ריתקה אותם למעשה הרצוי, אבל אחרי שהמעמד נגמר, עשו עגל. לוחות שניים זה לוחות של תיקון המידות. זה לוחות של עבודה. מה? לוחות ראשונים. לוחות ראשונים. לוחות ראשונים זה בעצם לוחות שההשראה שלהם היא כוונה בעיקר לאן? לנשמות. לא לגופות. הגופות לא התחברו בכלל ללוחות הראשונים, להשפעה שהייתה. לוחות שניים זה לוחות שכבר לוקחים בחשבון את החינוך של הכוחות הממצאים, המתווכים. לוחות שניים זה לוחות של עבודה, של עבודת המידות, עבודת השכל, של כל הבירורים בעולם הרוח, בעולם הנפש, בעולם המעשה. לכן, כשאתה רוצה להיות יציב, כשאתה רוצה שההשפעה הרוחנית היא תהיה יציבה, אתה חייב שההשפעה הרוחנית היא גם תתחיל לעורר איזשהו תהליך של תיקון המידות, ולא להתפתות ולחשוב שבגלל שעכשיו אתה מתלהב, כן? והנה, אפילו אתה עושה מעשה טוב, כאילו זה יישאר יציב. זה לא יישאר יציב. כי אין באמת קשר יציב בין רוח וחומר, אלא באמצעות תיווך. רק תיווך. ותיווך זה מעשים טובים, זה מידות טובות, זה עבודה מאומצת של שליטה על רגשות, על דמיונות, עבודה בתוך הנפש. אלו הכלים שמחזיקים את ההשראה הגבוהה ומזרימים אותה אל תוך המעשה, תוך כדי, כן, יצירת קביעות, המשכיות, כן? זה מאוד מאוד חשוב. זה חשוב בעיקר לבעלי תשובה, שהרבה פעמים מתפתים לחוויות רוחניות, במקום להשקיע מאמצים בתיקון המידות. כן? הם חיים מהריח של הבנזין, מהעדים, מסניפים את הריח של הקודש, מהלימוד הגבוה, כן? זה תענוג להסניף את זה. איזה התלהבות. כן? יכולים אחרי זה ללכת למקווה, לקום לוותיקין, אבל אחרי שבוע נשארים במיטה בוקר שלם. כי אין קשר בין ההשראה הזו לבין המעשה באמת, כי זה לא עבר דרך המידות. לא עבר דרך המידות. ולכן חשוב מאוד עבודת המוסר. על כל כפית, על כל כפית של ההשראה. כן.
אפילו אם הוא עושה מעשה טוב, הוא לא עושה בדרגה יותר גבוהה, בגלל שאין קשר בין מצב רוחני שכרגע יותר גבוה, אבל גוף נשאר...
הוא מקבל השפעה הגוף. הגוף מקבל השפעה, אבל ההשפעה היא רק לשעתה. זה לא מתאים באמת לגוף, רק הגוף מוכרח. במתן תורה, הוא מוכרח, אין לו ברירה. מה, אתה מקבל כזו השראה? מה, אתה עכשיו הגוף ייקח אותך, אני יודע מה, לאכול סטייק? אולי יכול, מי שומע לו בכלל? זה לא שהוא לא היה רוצה לאכול סטייק הגוף. הוא היה מת לאכול, אבל אתה תופס אותו ככה. זה כמו לתפוס ילד שרוצה לעשות בלגן, לתפוס אותו ככה. הוא לא יכול, אבל אתה חושב שבגלל זה עכשיו הוא יתחנך? הוא ינצל שאתה לא תראה כדי לעשות את מה שהוא רוצה לעשות, אבל אתה חזק ממנו. צריך להבין, ההשראה הזאת היא חזקה מן הגוף, לכן היא קושרת אותו בחבלים. אבל היא לא מחנכת אותו באמת. היא לא מחנכת אותו, כי החינוך הוא דרך תיקון המידות. מסיבה מאוד פשוטה. למה החינוך הוא דרך תיקון המידות? כי שפת המידות היא שונה משפת ההשראה. שפת ההשראה, שפה רוחנית לגמרי. שפת המידות, הרי המידות בעצם הן עוד קרובות לאיזה כוחות? המידות שבתוך הנפש הן קרובות לרגש. הן קרובות לגוף יותר, צריך להבין. מידה יותר קרובה לגוף מה שמחשבה. יש מחשבה, יש מידה. המידה היא מאוד קרובה לגוף. המידה היא בנויה, בעצמה היא בנויה, מרגשות, מדמיונות, מכל מיני כוחות. היא קרובה לגוף, לכן היא גם מטווחת. זאת אומרת, המידה מצד שני, מצד אחד, לא זרה לה השראה, מצד שני, לא זר לה הגוף. היא עומד בדיוק באמצע בין שתי עולמות. זה כמו עשרת ימי תשובה. עשרת ימי תשובה, זה בין ראש השנה ליום הכיפורים. מצד אחד, זה עדיין לא יום הכיפורים, מצד שני, זה כבר לא ראש השנה. זה באמצע, יש בזה גם את ראש השנה, וגם זה מכין ליום הכיפורים. זה עשרת ימי תשובה. זה התיווך. בלי עשרת ימי תשובה, אתה לא יכול להגיע ליום הכיפורים. אתה לא יכול להגיע מראש שנה ליום כיפורים בלי עשרת ימי תשובה. זה תיווך, אתה לא יכול להגיע לסגב של יום הכיפורים בלי עשרת ימי תשובה. אתה לא יכול להגיע רק עם ראש השנה ליום הכיפורים. אתה לא יכול, אתה חייב את התיווך. זה קיים בכל דבר. כל מציאות יש דבר באמצע. יש באמצע. מה? מלא דוגמאות. אין לך דבר שאין בו תיווך. בסדר? אני רוצה רגע שנמשיך, כי אני רוצה, תראה, מכיוון שהזמן שלנו, ברוך השם, שאלה היא מצוינת, וזה הביא אותנו לבירור מאוד מאוד משמעותי. אבל אני רוצה שאנחנו עכשיו, אנחנו עדיין בדילמה, אתם מבינים? ואנחנו צריכים פה שיהיה קצת יותר אופטימי הסיפור.
כן, מה שאתה אומר, מאוד דומה, איך הרמב״ם מסביר בשמונה פרקים, שיש חיצוני מצד הזה, חיצוני מצד הזה, אז צריך לקחת מרכז. לפעמים, אם אתה נמצא בחיצוני שמאלני, צריך לזרוק לצד הפוך, כדי שהוא ימצא מקום במרכז, שזה הבאלנס נורמלי.
מצוין. בסדר גמור. סימן שהבנו.
בערך מסביר בצורה כזאת.
ממש כך, ממש כך. דיברנו על זה בשבועות, כן. השלוש. הדבר השלישי. טוב, בואו נראה. אני ראשותם רוצה לקרוא את זה מהתחלה, כן? טבע הגוף האנושי, פשוט כדי שנראה את המושגים שדיברנו עליהם יותר ברצף. טבע הגוף האנושי וכוחות הנפש ההולכים וזורמים על פי תכונת הגוף וכוחותיו, הוא כמו טבע החיה יותר רעה, שאינה ראויה לקיבוץ ולתיקון עולם. וקל וחומר שאינה ראויה שהתפתחו בה, החושים הרוחניים הנעלים המביאים לאדם עונג הדין. והוא הולך ופורט אותם כפי שאמרנו בהדרגתיות. קודם כל, הכישרון הרוחני שאנחנו קוראים לו עדן ההשגה והצדק, נכון? כמו העדן של ההשגה ושל הצדק, השגה שכלית, וכן, השגת ציורי הצדק. אנחנו ממשיכים, לא נצרים בזה, כן? כן, החושים הרוחניים הנעלים, יש בקרבם עוד כמה וכמה תכנים. מה התוכן הבא? ובכלל, השאיפה התמידית להתעלות, עילוי פנימי והסתגלות להכיר מהו עילוי פנימי, כן? מה זה נקרא עילוי פנימי? עילוי פנימי זה ירידה לעומק. זה נקרא עילוי פנימי. ירידה לעומק. מה עמקו מחשבותיך? מה גדלו מעשיך השם? מאוד, מאוד עמקו מחשבותיך. זה נקרא עילוי פנימי. עילוי פנימי פירוש דבר שאתה הולך ונכנס לפני ולפנים לקודש הקודשים שלך עצמך. מה שהרב קוק קורא בורות הקודש, בניין פנימי. בניין פנימי זה בניין הרצון. עילוי פנימי זה בניין הרצון. מהו בניין הרצון? חשיפת הרצון החופשי. דיברנו עליו שמצד הרצון החופשי, האדם מדמה לאלוקיו. כן? מדמה לאלוקיו. שהוא חופשי לעשות את הטוב ואין מפריע. זה נקרא עילוי פנימי. כן? אז כל זה, כן. אתה לא יכול אפילו השגה, כן? אפילו את יכולת ההשגה והצדק. ודאי שאתה לא מבין בכלל מה זה עילוי פנימי. מה זה להיכנס לפני ולפנים ולחיות יותר ויותר סביב המרכזים הפנימיים שלך, סביב המרכזים, ויחד לבבנו לאהבה את שמך. זה נקרא עילוי פנימי. זה ייחוד שנעשה בתוך הלב, במקום מאוד מאוד עדין. כמובן שזה הוא לא שייך אותו יצור אנושי בעל נפש בהמית שהוא גרוע יותר מן החיה יותר רעה. מה לא בכלל להשגות האלו? מה לא ולהשגה? מה לא ולצדק? מה לא ולשאיפה תמידית להתעלות עילוי פנימי? כן, עילוי פנימי. כן? התודעה העמוקה, הכניסה למקומות מאוד עמוקים, אנחנו קוראים זה לפעמים, אתה קורא קצת לפעמים בספרים של הרב אליהו עובדיה. זה נקרא עילוי פנימי. זה עילוי פנימי. זה עולם מושגים שהוא שייך לציורים מאוד מאוד עדינים, תפיסת היראה, עבודת השם, הניגון האלוקי. דברים באמת באמת מופלאים. באמת מופלאים. זה נקרא עילוי פנימי. כן? זו שפה מאוד מאוד עדינה ומדויקת. מאוד עדינה ומדויקת, שהיא שפה, היא מדברת ב... היא מדברת, איך קרא לזה? היא מדברת בשפת האמת, כן? האמת והשקר, כן? אמת, כן? לא הנאה והמגונה, בשפת האמת. עילוי פנימי, כמו העדן של השגה של... להתעלות עילוי פנימי והסתגלות להכיר מהו עילוי פנימי, להכיר את זה, לא רק, לא רק להתעלות, אלא גם להכיר. ואיך שיש בו, זה מימד נוסף, שימו לב, ואיך שיש בו הליכה תמידית מחיל אל חיל. כן, תלמידי חמים, אין להם מנוחה, לא בעולם הזה ולא בא, שנאמר, ילכו מחיל אל חיל. שזה פסגת הכרת האדם, כן? כלומר, שאדם תופס את העיקרון של ילכו מחיל אל חיל, כן? הוא בעצם הבין את קו האופי המרכזי של מי? של נשמתו. כן? אומר הרב בעולת ראייה, הנשמה היא, כן? תמיד שואפת להתפשט, עוד ועוד. להתפשט על כל כוחות הגבייה, על כל כוחות הנפש, על כל כוחות הרוח, על העולם, על העולמים כולם. זה נקרא מחיל אל חיל, כן? לא עומדים מקום אחד. לך לך, אברהם אבינו, לך לך, כן? זה השגה הכי גבוהה, שבעצם כל הזמן אני מתקדם. צדיקים מבקשים לשבת בשלווה, יביקש יעקב לשבת בשלווה, קפץ עליו רוגזו של יוסף, קפץ עליו. לא דיים שמתוקן להם עולם הבא, מבקשים לשבת בשלווה בעולם הזה. אם אתה מבקש לשבת בשלווה בעולם הזה, לא הבנת את יסוד הרוח הפנימי העצמי שבך. לא הבנת. אז הרב הולך ומונה לנו כאן כל מיני הגדרות של אוצרות הרוח, כן? ההשגה והצדק, היסוד של העילוי הפנימי, היסוד של הליכה מחיל אל חיל, כל אלו שייכים לאוצרות הרוח שלנו, שככל שאנחנו יותר נמצאים בהם וחווים אותם, אנחנו יותר בני אדם. אנחנו יותר ממשמשים, כן? באוצרות הנשמה, יותר משמשים. זה האופן שבו הנשמה מופיעה. הנשמה, אם אנחנו רוצים לדעת, היא מופיעה בנו, אנחנו צריכים לראות איפה אנחנו מצויים מבחינת ההשגה והצדק, איפה אנחנו מצויים מבחינת הדרישה והתביעה של העילוי הפנימי, רוצים לתקן בתוכנו עמוק ציורים, רצונות עדינים, ואיפה אנחנו מצויים בתפיסת היסוד של מחיל אל חיל. אז כמובן שאדם נמצא במדרגה של נפש באמת, כל האוצרות האלו חסומים בפניו, כל השערים האלו נעולים בפניו. נעולים בפניו. אלא שפה הרב מרמז על דבר נוסף. במצב הקונפליקט שמוצב כאן, במצב הבעייתי שמוצב כאן, כן, אנחנו דיברנו כרגע בצורה קצת שחור לבן. אמרנו נפש באמת, כן? נפש באמת, ונפש אמת. אבל המדוש דבר, הרב מתכוון גם להגיד פה, כן? זה לא, אפשר להתווכח על זה, אפשר גם להגיד שהוא לא אומר את זה, הוא לא אומר זה מפורש. הוא לא אומר מפורש. אבל הייתי אומר שלא מן הנמנע לומר, כשהרב מציב את הדילמה פה, הוא מכניס למרכיב נוסף. תראו, הנפש הבהמית, כפי שציירנו אותה כאן, באמת, זה בחירה. אומר הרב, אפילו הנטיות הרוחניות שאתה מוצא בקרבך, הספונטניות, קראנו לזה, איך זוכים בזמנו, איך קראנו לזה, יצר טוב, טבעי, 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 לא רוחני. כי רוחני זה כבר שייך לנשמה. כן? יצר טוב, טבעי. שהיצר הטוב הטבעי הוא, נחשוב על זה, זה כמו גלים כאלו שהם בתוך הנפש שלנו. זה נקרא, אלוקים עשה את האדם ישר. אבל אין כוח לכוחות האלו, אפילו לכוחות האלו, ליצור את המהפך. וגרוע מזה, הכוחות האלו, ככל שהם לא נעזרים על ידי תורה ותפילה, אני כבר נותן פה את סוף הפסקה, אין מה לעשות, ככל שהם לא נעזרים, הכוחות האלו ישחקו לידיו של הרע בסופו של דבר. לא רק שהכוחות המוסריים האלו דרך ארץ הזו, הנטיות הרוחניות שבאדם, אותן נטיות שצומחות בר בתוך הנפש, כן? בר בתוך הנפש, הם חלק מיצר הטוב הטבעי, כמו יצר הרע הטבעי, כן? לא רק שאין להם יכולת ליצור את המהפך ולקדש את הנפש הבאמת, שזה כל יסוד הקדושה, כמו שנראה פסקאות הבאות, זה מכין אותנו להבין את עניין של קדושת הבשר, כן? לא רק שזה לא יכול לקדש את הבשר, אלא הכוחות האלה משחקים בסופו של דבר לידיו של יצר. הם לא יכולים להוות נקודת מהפך. כשאנחנו מחפשים נקודה ארכימדית, אנחנו צריכים נקודה שקרויה בלשון בעלי הסוד. אנחנו צריכים נערה בתולה, איש לא ידע. כלומר, אנחנו צריכים נקודה בתולית כזאת, שאנחנו קוראים לנשמה. כן? בתולה, איש לא ידע. גן נעול, מעיין חתום. אנחנו חייבים נקודה שהיא לא חלק מהמערכת הטבעית. כי הרי אין חבוש. מתירות צומת אסורים. עם כל הכבוד לנטיות הרוחניות שלנו, כבר אמרו עליהם חז"ל, המסיר אוזנו משמוע תורה, תשלימו, מה? גם תפילתו, אומר הרב קוק בורא התשובה, פלא, מה זה גם? זה לשון חידוש, גם, אפילו. כי מה היינו חושבים? בסדר, אדם לא לומד תורה. אדם לא מקשר את עצמו בחוכמה העליונה, בכוח האלוקי, בקדושה של התורה. לא מקשר, אז מה? הוא לא יכול להתפלל? הרי אומר הרב קוק, נטיית התפילה היא אחת מנטיות הקדושה שמופיעות בנפשנו, בנפש האדם באשר הוא אדם. למה שהנטייה הזו לא תוכל לשרת אותנו בשעת התפילה, גם אם לא למדנו תורה? אומר לו, שאם אתה תלמד, אם אתה תתפלל בלי ללמוד תורה, אתה יכול להפוך את התפילה לתועבה. אתה יכול להפוך את התפילה לתועה אתה בא. אתה יכול להפוך את התפילה לעבודה זרה. אתה יכול לייחס, רגע, אתה יכול לייחס חלילה לתפילתך כפעולה שמשנה רצון אצל הקדוש ברוך הוא, אתה יכול להגשים את האלוקות, כי לא למדת תורה, כי לא הסרת את הקליפות הטבעיות של נטיית התפילה. והנטייה הנפלאה הזאת, כשהיא נמצאת בתוך עולם הטבע, היא צריכה בישול, היא צריכה אפייה, היא צריכה הכשר, אחרת היצרה ישתמש בה כדי להטעות אותך בזמן התפילה. אתה תתפלל, אבל אתה תעבוד עבודה זרה. לא יאומן כי סופר. כן? אז זו הוכחה ניצחת, שגם הכוחות שצומחים, הכוחות הרוחניים כביכול, שצומחים בתוך שדה הטבע הנפשי שלנו, נקרא לזה דרך ארץ, נקרא לזה אלוקים עשה את האדם ישר, מה שאתם רוצים. אבל אם לא מחברים את כוח התורה לזה, אם אתה לא שותל את הכוחות האלו בשדה התורה, הכוחות האלו אין להם כוח להוציא אותך מכלל הבהמיות, ואדרבה, הם משכללים את הרשעה. ראו ערך גרמניה, וכל רשעי עולם, כן? שהיו להם נטיות מוסריות כאלה ואחרות, אבל תראו לאן זה הגיע בסופו של דבר. רק שנייה. ואיך שיש בו הליכת מידי, בסדר? וכדי שינצח, דיברנו על זה קצת, אבל הנה בדברי הרב, וכדי שינצח האדם את כוחות גופו, כן? ופה יש שתי סוגי ניצוח. יש לנצח במובן המיליטנטי, המלחמתי, השובר והמרסק, ויש לנצח במובן של נצח. כדי לנצח את כוחות הגוף, כדי לצרף גם את הנפש הבהמית לחשבון הנצח, ששיאו ופסגתו מהו? תחיית המתים, נכון? שיאו ופסגתו זה תחיית המתים, שהגוף יחיה לנצח עם הנשמה. כדי באמת לנצח את הגוף, במובן של נצח, כדי שינצח האדם את כוחות גופו, ולא ניצחון של שבירה, במילים אחרות, כדי ללמד את הגוף ששורשו הוא בקדושה. כי הנפש הבהמית כפי שהיא מתגלה בניבולה ושפלותה, זה בגלל שלא חשפנו לפני הגוף את העובדה שהוא חלק אלוק ממעל. גם הוא בשורשו שייך למעלה. אלא שההופעה שלו כאן בעולם הזה זה התעבות של הרוח. העולם, הגוף כפי שהוא נראה לנו כאן, זה בעצם התעבות, זה כמו מעבר ממצב צבירה למצב צבירה. מאוויר, גז, למים. ממים לאבן. יש, זה, הגוף שלנו זה השתלשלות של עולם רוחני, שבעולם הזה הוא קיבל מצב צבירה של גוף. מי באמת יסביר לו את זה? מי יפשיר את השלגים? מי יפשיר את הקשיחות של הגוף? המשב של הנשמה. שהיא מתגלה דרך תורה ומצוות ותפילה. אם היה לנו זמן, היינו עוברים פה, אולי, אולי, אולי נעשה את זה מחר, כהשלמה, כנספח, היינו עוברים על כל תפילת 18, ורואים איך כל אחת מהתפילות שמה, זה בעצם חוליה בהעברת הכוח מהנשמה אל תוך המציאות של הגוף. כל אחד מהם. החל מאבות וקלה בשים שלום. בלפלן. מהלך שלם שעניינו זה לנצח את הגוף. והרב מיד מסייג, לנצח זהירות, זהירות. לא ניצחון של שבירה. לא להקות ולהלום בגוף. לא. אתה רוצה לנצח את השור? אל תראה לו ברגל. אם תראה לו ברגל, אמנם אתה ניצחת אותו, אבל הוא כבר לא יחרוש בשדה. החוכמה זה לתפוס את השור בקרניו. לא לאבד שום דבר מהכוח היסודי שלו. שהרי רוב תבועות בכוח שור.
הקדוש
קחת אותו בקרניים. זה הניצחון שהוא מדבר עליו כאן. זה לא חוכמה לראות ברגל של הגוף ולהפוך את עצמך לבעל מום, ואחרי זה להיות חסר בעבודת השם, כי יש תפקיד חשוב לגוף. אומר הרב מיד, וכדי שינצח האדם את כוחות גופו, ולא ניצחון של שבירה ונתיקה בין גוף לנשמה, זה נקרא שבירה, לנתק את שתי חלקי השלם. לא שבירה, כי אם ניצחון של שיעבוד והתהפכות שלמה, זה נקרא התהפכה, כן? כן? התהפכות שלמה או המתקה בלשון החסידות, כן? שאנחנו ממתיקים את הגוף, ממתיקים את המרורות שלו, שולקים את התורמוסין 7 פעמים, עד שיסתלק הרעל שבהם ויהיו ראויים לאכילה, נכון? שולקים את התורמוסין. צריך לשלוק את הגוף, כן? במי הקדושה, תהליך חינוכי שלם שהרב לא מדבר עליו כאן, כן? אמרתי שאם היה לנו זמן, היינו עוברים על כל תהליך התפילה ורואים, כן? איך הוא מחנך אותנו לזה. אבל ניצחון של שיעבוד והתהפכות שלמה, הרי אור הנשמה, כן, סליחה, וכדי שינצח האדם את כוחות גופו, ולא ניצחון של שבירה, כי אם ניצחון של שיעבוד והתהפכות שלמה, מי יכול לעשות את המהפך הזה? רק כוח שורשי, לא כוח שראשיתו בעולם הטבע, אלא הוא בא מלמעלה. זה הכתוב השלישי שיכריע ביניהם. בתוך האימות הזה שיש בנפש האדם, בין הצד הבהמי והצד הרוחני שבו, כן? מי מכריע בו? הכתוב השלישי? אור הנשמה. הרי אור הנשמה צריכה להופיע בעולם, וצריכה היא להופיע בכל גבורתה וגדולתה. כל עוד היא לא מופיעה בכל גבורתה, אנחנו עדיין בגדר של בינוני שמופיע בתניה. אוי לי מיצרי ואוי לי מיוצרי. עכשיו, אני לא רוצה לבוא ולהגיד שזה גורלנו. לא יודע, לא יודע. אף אחד לא חייב להסכים לעובדה שגורלנו זה לחיות פה את החיים שלנו במלחמה מתמדת, מה שנקרא מלחמת הגרשוני, או המררי, אומר נתיבות שלום, שזה רמז לשלוש דרכים בעבודת היצר, או עבודה מול הגוף. יש את המררי, שכל חייו הוא במרירות מול היצר, מרירות, מרירות, כל הזמן היצר מכה אותו. יש גרשוני, שהוא מצליח לגרש את היצר הרע, אבל הוא חוזר היצר הרע, כמו חתול, שאתה מגרש אותו והוא חוזר. זה נקרא גרשוני, ויש קהתי, לא יקהת עמים, שהוא אוחז בשורש של הנשמה, והוא בעצם מגבש סביב נקודת המרכז את כוחות הגוף. זה מה שמרומז כאן, זה נקרא קהתי, ולא יקהת עמים. מדרגה מאוד מיוחדת, שהנשמה מופיעה בכל גבורתה, בכל חלקי האדם, רוח, נפש, וגוף, מדרגה מאוד גבוהה. אנחנו עסוקים בתורת ארץ ישראל. בתורת ארץ ישראל יש לו סגולה נפלאה לגלות את נשמת, את אור הנשמה, בגבורתה ותפארתה. כמובן צריך לעמול בזה, כמו כל דבר, אם בחוקותיי תלכו, שתהיו עמלים בתורה. כן? בתורת ארץ ישראל, צריך לעמול בה. ככל שאדם יותר ויותר עמל בתורה הזאת, יותר עוצרות נשמה, כן? שפת האחדות של הנשמה, כתוב השלישי, כן? מה שאמרנו, תורת ליטאי. כן? שפת האחדות של הנשמה היא שופעת בהכרה שלו, והיא מתחילה לפעול על החלקים היותר נמוכים, ומתחיל להתכונן מעין שלום פנימי בתוך האדם. יותר ויותר חוויות של שלום, יותר ויותר רגעים של רגיעה, של איזה פיספול כזה, של איזה שלווה לאט לאט. אבל אנחנו צריכים להחליט, אם לא ניקח את האתגר הזה במלוא הרצינות, אנחנו כאילו מכריעים את חיינו לאיזה מצב של בינוני, של אוי לי מיצרי ואוי לי מיוצרי, וכל החיים נמצאים ככה במצב כזה. כל מה כך. זה קשה, זה מתיש, זה גוזל אנרגיה. זה הבינוני.
אבל הבינוני רואה את הרב ומתמודד איתו.
כן, אבל זה עדיין אוי לי מיצרי, הוא נמצא בתוך מלחמה. אנחנו צריכים להזרים לפה יותר ויותר כוחות של אור, כן? כדי שהמלחמה הזו, כן? תהפך ממלחמה להלחמה, ומהלחמה ללחם. ממש לחם נפש. כן? שזה לא יהיה מלחמה, זה יהיה שלום גדול. כן? וכל המצב של השלום בעולם הוא מקביל לבעיות של השלום בתוך האדם עצמו. בואו נסיים ונאמר כך. וצריכה היא להופיע הנשמה הנפלאה, הנשומה שלנו. היא צריכה להופיע, ככל שאנחנו עסוקים ביותר ויותר בחלקים של תורה גבוהה, תורת ארץ ישראל, אור הנשמה מתפשט. הרי אור הנשמה צריכה להופיע בעולם. הוא צריכה היא להופיע דווקא, כן? מילה שלי. בכל גבורתה וגדולתה. שזוהי המגמה של כל ההערה הרוחנית של תשוקת המדע. כל תשוקת המדע, כל מה שאנחנו יושבים ולומדים, זה לא כדי שנהיה חכמים יותר, אלא כדי לשחרר יותר את אור הנשמה. כלומר, יש לנו כוונה עכשיו ללימוד. הרי אני לומד תורה, כדי שאור הנשמה תתגלה ותופיע בעולם בכל גבורתה. לא כדי שיגידו לי רבי, ולא כדי שאני אדע יותר, ולא שום דבר. כך אומר הרב. ואורות התשובה אומרת זה באופן אחר. הישרות התאורה אומרת שכל עמל המדע הוא כדי לצחצח את הרצון, לטהר אותו, לחזק אותו. זה במילים אחרות אותו הדבר, כן? כל עמל המדע זה כדי להאיר יותר, לשחרר את האור של הנשמה. לא בשביל ידע חיצוני גריידה, לא בשביל IQ. כן? שזוהי המגמה של כל הערה רוחנית של תשוקת המדע וכל חשק רוחני עליון, עד שבאים לנקודה יותר עליונה של זיו שדי, שנקרא יושבים ונהנים מזיו השכינה, ההנאה היא מוחלטת, בלי שום סתירות פנימיות וכן הלאה, מדרגה מאוד גבוהה. כן? תחילתה של העבודה הזו זה במחשבה, מה שעשינו היום, כן? שאדם צריך לומר לעצמו, ריבונו של עולם, אני חפץ ללמוד את תורתך, כדי להגביר את הערתה של הנשמה, שיותר ויותר תופיע על חלקיי המסוכסכים בגוף ובנפש. זה מתחיל במחשבה, וכמובן ממשיך בעבודת המידות ותיקון המעשים. אשרי יעשה למחכה לו.